צהריים טובים, אהלן אסף, ברוך הבא. אנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. וזה אומר לקרוא את הפסוקים, את העניינים בפרשה באיזושהי מכוונות של עבודה פנימית. אני רוצה לדבר היום על שלוש מילים מתוך פסוק י', והמילים הם, ברוך תהיה, תודה רבה, שארה כסותה ועונתה בעבודת הנפש. עכשיו, שאלתי מי כאן עשוי, כי חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם היום קשורים לזוגיות. אז זה טוב למי שנשוי, וזה ודאי טוב למי שעוד לא נשוי, כן? כדי להבין על מה מדובר. נתחיל. בוא נאמר ככה, יש קריאת פשט של הפסוקים. כן, הפסוקים עוסקים, משפטים, תוסעים לפניהם, עבד עברי, וכיוון שלפי דעתי, לאף אחד מכם אין איזה עבד עברי קטן בבית, אז תכלס, הפסוקים לא בדיוק לא קשורים אלינו. מתי מתחיל להיות מעניין? אולי קצת בהמשך. בדיוק הפסוק שלא הבאתי כאן, וכי יכה איש את רעהו באבן ובאגרוף, ויקום ונפל. זה אנחנו מכירים, להכות באבן ובאגרוף, זה יותר קשור אלינו. אבל אין לנו לא עמה ולא עבד ולא עברייה ולא שש שנים ולא דברים לסוג הזה. אז לכן קריאת הפשט... מה? ולא... לכן אז קריאת הפשט של הפסוקים... הייתה פעם סוגיה כזאת, אבל גם בזוהר הקדוש, הפרשה הזאת, וגם אפילו לא רק בזוהר, גם בפרשנים הולכים בעקבותיו, אור החיים הקדוש, ובוודאי ובוודאי במקורות החסידות שמהם אנחנו שותים, יש איזה מין קריאה חתרנית של הפסוקים. כן, קריאה אחרת, וכמובן שגם הזוהר וגם הפרשנים כאן מאוד מאוד ערים לביטויים שהם כפולים. כן, הרי אפשר את אותו דבר היה לנסח בצורה אחרת, הרבה יותר רזה, הרבה יותר מתומצת. ובכל אופן, התורה היא בוחרת להתרחב כאן ולתאר כל מיני תיאורים. אז אולי בואו נקרא את הפסוקים ונראה לאן זה לוקח. ואני מזכיר לכולם שהפסוקים האלו, למרות שזה נראה לנו נספח בחוזה לענייני העסקת עבדים, אלה הפסוקים הראשונים שנאמרים אחרי מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות. זה מה שעם ישראל שומע. אז... זה ממש מגרה את האוזן ואת העין לנסות למצוא בפסוקים הללו משמעויות נוספות מעבר לפשט שלהם. רוצה לומר רמז, דרש, אולי גם סוד, בוודאי רמז למה הם רומזים. אז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים, אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא ידע ואבדה, לעם נוכרי לו, ימשול למוחה ובגדובה, ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו, שערה כסותה ועונתה לא יגרע, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. כן? אז בלי יותר מדי מאמץ, למה זה נראה יכול להיות מכוון? מערכת יחסים בין מי למי? בין? זה פשט, זה כתוב. אני שואל רמז. צור, אתה נראה לי מכוון. כן, למה זה יכול לרמוז? ולזה אתה קורא לא מכוון. הלוואי עלינו לא להיות מכוונים ככה. מה שאתה אומר ככה, אור החיים הקדוש מפרש את כל הפסוקים. אם אני זוכר נכון, כל הפסוקים זה בעצם סוג של... מערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, מתי היא תמחר לגויים, לגלות, ואיך היא תצא. תסתכלו בפירוש אור החיים על התורה, איך הוא מפרש את כל הפסוקים האלה כאופנים שונים בגאולה. עם ישראל נמכר, אז איך הוא יצא? יצא חינם אין כסף זה גאולה בלי תשובה, יצא עם המעשים זה גאולה עם תשובה. וכולי וכולי, פירוש אור החיים הקדוש, מתוק מדבש כידוע. עוד אפשרות, זה ממש כמעט כתוב במפורש, זה למערכת היחסים בין האדם לבין בת המלך, הנשמה שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כן? בדיוק על, אפשר להגיד שעל הפסוקים האלה, רבי נחמן מברסלב עשה סיפור שלם, שנקרא מעשה מעבדת בת מלך. אז בואו נקרא את זה רגע, בסדר? אני קורא לכם, הבאתי כאן קטע קצר, מספר באר מים חיים, יש לו פירוש ארוך מאוד מאוד לכל הפסוקים האלה, הכל על מערכות היחסים בין האדם לבין היצר הרע שלו והנשמה שלו. לא יכולתי להביא את הכל כי זה באמת מאוד מאוד ארוך, אבל שווה להסתכל בזה. הבאתי כאן קטע קצר, אני אקרא לכם את הפסוקים לפי איך שהוא מפרש אותם בקיצור. אז אומר לך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. עבד עברי, עבד, זה כל הנטיות העבדותיות שקיימו אצל כל אחד ואחד מאיתנו. התאוות, היצרים, האגו. בגדול עבד, התכונה המרכזית של עבד שהוא חושב על עצמו. בן חורין הוא פנוי גם לחשוב על מישהו אחר, על זולתו. עבד עסוק רק בעצמו. אז יש לנו עבד. עבד עברי, אומנם זה לא עבד כנעני, זה לא התאוות הכנעניות של האומות שהיו כאן, יצרים האלו שאי אפשר בכלל להתמודד מולה, אבל עדיין עבד עברי. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. יש כאן איזו תקופת עבודה, שבה אדם צריך להתמודד ולעבוד מול התאוות והיצרים שלו, אבל זה לא לעולם, כי בשלב מסוים נחשפת איזו אמת פנימית, נחשפת איזו נקודה פנימית, ואז יוצאים לחופשי. אתם מבינים שלא כל החיים האדם צריך להתמודד עם אותם סוגיות של תאוות, של כבוד, או של יצר כזה או יצר אחר. יש מצב שבו אדם אומר, אני כבר עם זה גמרתי להתמודד. יש לי התמודדויות אחרות, בסדר? זה כמו, כן, מניח של היושבים פה, אין לאף אחד כאן התמודדות האם לרצוח מישהו או לא, אני מקווה, כן? זה לא חלק מההתמודדויות שלכם. אז אולי בעבר זה כן היה ועכשיו זה לא. אין לכם התמודדות האם להעליב מישהו או לא. יכול להיות שבעבר זה כן. כלומר שזה, כשעובדים, יש תקופת עבודה, ואחריה זוכים להגיע לחופשי וחינם. להיות בן חורין באמת. טוב. עדיין, עוד לא הגדרנו מהי מטרת העבודה הזאת. אז אומר כאן הפסוק הבא, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אמו. אישה מזה? הנשמה. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה אנחנו עובדים? עבודת המידות וכו'. אז הוא אומר כאן, אם בגפו יבוא, בגפו יוצא. אם אדם עובד, אבל בסוף הוא עובד בשביל עצמו. למה? כדי לזכות לשכר. לא יודע, כדי לזכות לשכר בעולם הבא. כדי, לא יודע מה, בשביל כבוד. כדי שיקראו לו רב. כדי שיזכה לכל מיני דברים כאלה, אומר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. לא. אם בסוף אתה עובד בשביל עצמך, אתה גם תישאר רק עם עצמך. אם בעל אישה הוא, אם העבודה היא כדי לגלות את אור הנשמה שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ואור הנשמה זה בעצם חלק אלוק ממעל. אם העבודה היא כדי לגלות את אורו יתברך כאן בעולם, אז ויצאה אשתו אמו. אני אתן לכם נפקמינה פשוטה. אתם הרי למדני גמרא. אתן לכם נפקמינה פשוטה. יש רצף סיפורים של הבעל שם טוב ועוד צדיקים, רבי יצחק מברדיצ'ב, שמספרים על פעם אחת לא היה ארבעת המינים בעיירה, ואז הגיע איזה עשיר, שהיה לו ארבעת המינים, והוא ביקש ביקש מהבעל שם טוב שבתמורה לזה שהוא ייתן לו מארבעת המינים, ייתן לו את כל העולם הבא שלו. מכירים את הסיפור הזה? אז הבעל שם טוב נתן לו. אמר לו כך. קח את כל העולם הבא ותן לי את ארבעת המינים. סיפור אחד. אספר לכם סיפור אחר, יותר טוב, יותר מוצלח, שמבחין את זה. פעם הגיע איזה עשיר אחד, גם כן, לברדיצ'וב, והיה לו ארבעת המינים. הצליח להשיג. ולרב לוי יצחק לא היה. אז קראו לו לרב לוי יצחק, אמר לו, אני מבקש שתיתן לי את ארבעת המינים, ואני אזכה את זה לכל העיר. אני אטלטל, אני אענע, גם אתה תוכל לנענע, אבל אני אחרי זה אתן את זה במתנה לכל מי שרוצה, וכדי שכולם יזכו. הוא אומר, לא, אני מוכן לתת רק אם תבטיח לי את העולם הבא שלך. חצי מהעולם הבא שלך, לא יודע כמה. ואולי יצחק אומר לו, לא, יהודי, מציע לך פה עסקה, בוא להיות ממזכה הרבי, אומר לו, או חצי מהעולם הבא, או שזה אצלי נשאר. אומר לו, רבי יצחק, אין בעיה, חצי מהעולם הבא. אומר לו, אני רוצה שטר. בבקשה, נכתוב שטר. כתבו שטר. יקנה לו אותם בקניין גמור. היהודי הזה היה אורח. בליל סוכות, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוציא קול שאף יהודי לא יעיז להכניס את העשיר הזה לסוכה שלו בליל סוכות. הוא מפעל בית הכנסת, המנהג שלהם היה שהם היו מפעלים בית הכנסת והיו אוספים אותם אחרי זה, הגבאי היה מחלק את האורחים, אף אחד לא מזמין אותו. התפלה, ברדיצ'ב, חסר, רבי יצחק, אף אחד לא מזמין אותו. טוב, אבל לא מזמינים אותי, מה לעשות, אני חייב לאכול כזה התפת בסוכה, אין פה משחקים, אני אדפוק על איזה סוכה, אני אבקש להיכנס. דופק כזה, סוכה, סטארים, אנחנו לא יכולים, ככה עובר סוכה, עובר סוכה ועוד סוכה, עד שהוא מבין שיד הרב במעל. אז הוא נכנס נסער לסוכה שלו יצחק, רבי, מה זה? זה היה הכנסת אורחים? אני מצטער. אתה רוצה לאכול בסוכה? תחזיר לי את העולם הבא. מה, זה עסקה? אתה רוצה לאכול בסוכה? תחזיר לי את העולם הבא. שנתתי לך. אין ברירה, אתה לא, זה, אתה לא חייב. תשאר למחות את הסוכה, מה קרה? יש לך עולם הבא. הוא אמר, מה? כל היהודים יאכלו בסוכות ואני לא אוכל בסוכה? קח את העולם הבא, אני רוצה להיכנס לסוכה. הכניס אותו, ואז הוא אמר לו, גם את העולם הבא שלי הוא נטול לך. אני לא רציתי שתקבל עולם הבא באופן הזה. שאתה בעצם דואג לעצמך. אדם מעוניין, הוא פתח לעצמו מפעל לעולם הבא. ועכשיו הזדמנה לו אחלה עסקה. הוא יכול להקוץ, מה שנקרא. אז הוא לוקח. הוא אומר לו, יצחק, זה לא דרכו של יהודי. יהודי דואג לריבונו של עולם. יהודי דואג לאחים שלו. ולכן הייתי חייב לגרום לך לעמוד במבחן ולראות מה יותר מעניין אותך. כי אם היה יותר מעניין אותך העולם הבא, אז היית מסתדר, יש לי עולם הבא, אני מסודר. אבל מכיוון שעניין אותך הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו שבת בסוכה בלילה הראשון ומסרת את הנפש על הדבר הזה, אז עכשיו גם העולם הבא הוא מסור לך. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, הכוונה, אם אדם אכפת לו רק כמה הוא מרוויח מהדבר הזה, איזה שכר יהיה לו, איך סיפר מרן רבנו עובדיה זכר צדיק לברכה. כן, הוא סיפר שהוא חלם, עכשיו מכירים את הסיפור, זה כתוב. הקדמה לטהרת הבית חלק ב', שהוא ישב כזה וכתב וזה, ונרדם על ספריו, אז הוא רואה את הבן איש חי בחלום. הבן איש חי בא ומרים ספר יביע עומר, ואומר לו יפה יפה, כל הכבוד. אז הרב עובדיה אומר לו, הוא אומר לרב עובדיה, תדע לך שהספרים שלך מאוד נחשבים בשמיים. אז הרב עובדיה אמר לו, אני יודע, אבל יש לי עכשיו צער, כי בגלל כל ההצהרות שהוא היה עושה, והשיעורים שהיה מעביר, אני לא מספיק לכתוב את כל הספרים שאני רוצה. סמוני, נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. אז אומר לו, בן ישחי, מזה ומזה אל תנח ידיך. כי יש ערך גדול בשמיים לזיכוי הרבים. אם אכפת לך מעצמך, אז שב תכתוב מה שבא לך. אבל אם אתה רוצה גם להיות, אכפת לך מהקדוש ברוך הוא כביכול, אז אתה תהיה גם מזכה הרבים, למרות שבשביל הרב עובדיה אני מניח להעביר שיעור לבעלי בתים, זה סוג של ביטול תורה, כן? ובזמן הזה יכול לכתוב עוד איזה תשובה ביביע עומר ברמה הגבוהה ביותר. אבל לא אכפת לו מעצמו. אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. אז אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, אם הוא בעלה של הנשמה, ומה הדבר המיוחד שבעל יכול לעשות לאישה, הוא יכול להטיב לה. מה שהורים לא יכולים וילדים לא יכולים, בעל יכול לעשות לאשתו. כן, להיטיב לה ולגרום לה לפרוט ולרבות וכולי, אז הוא יוצא מהעולם הזה יחד עם הנשמה. אם אדונה, עד כאן זה ברור, הקריאה מובנת? נכון, זו קריאה מעניינת? אה? שריה, תגיד משהו.
לא הבנתי מה הוא יוצא אם הוא עובד לעצמו.
הוא יוצא לבד. בגפו יוצא.
ואם לא, אז מה נשאר?
מה? בגפו יוצא הכוונה זה מין, הוא יקבל שכר, אבל זה יהיה בחינת אחוריים, לא בחינת פנים. כן, זה כמו אדם שהוא עושה את הכל כן, כי הוא היה עבד המשמש את הרב על מנת לקבל פרס. בסדר? הוא יקבל את הפרס, אבל להגיד לו, אתה יודע מה, קח ולך, עזוב. אבל אם הוא שימש את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אז היא שלו. היא שלו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. איזה פסוק! אני מתעלף מהפסוק. אנחנו מחפשים בעולם הזה עבודה. זה שאנחנו מחפשים. מאמץ. לכל אחד מאיתנו יש צדדים, צדדים פחות מוצלחים, וצדדים יותר מוצלחים, שבהם אנו מוכשרים, שבהם אנו מצליחים וכו' וכו'. הצדדים המוצלחים הם לא שלנו. של מי הם? שלו. הוא נתן לנו אותם. זה מתנות. צריך לעשות בהם שימוש ראוי. אבל אדם יכול להסתנבר מהמתנות שלו, להגיד, כן, הנה, תראה, אני... בסך הכל תראה, אני עושה מצוות, אני לומד תורה, אני... בעוד שכל המצוות שאתה עושה וכל הלימוד הזה, הוא לא דורש ממך שום מאמץ, כי קיבלת את זה כסוג של מתנה. מת השם יתברך. קיבלת את המתנה כנראה כדי לעשות בשימושים נוספים, לזכות את האחרים, ללמד אחרים, לפעול עם זה לכלל ולא לפרט. אבל אם אדם אומר, כן, יש לו אדונה ויתן לו אישה, האדון זה הקדוש ברוך הוא, נותן לאדם אישה נשמה, וילדה לו בנים או בנות, אבל האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יוצא בגפו. זה לא... אתה לא יכול לנחס את זה לעצמך. מה שאדם יכול לנחס לעצמו, זה את מה שהוא עמל עליו. ולכן, אתם יודעים שאין לנו שום אפשרות לאמוד בני אדם מי יותר ממי, לפי כמות. פלוני סיים מסכת בחודשיים. תפר את כל בבא קמא, מי התחלה לזו? אלמוני נמצא רק על בדף הרביעי. אז מי יותר ממי? תשובה, לא יודעים. יכול להיות שהאוסי סיים את כל בבא קמא מהתחלה ועד הסוף, זרם לו. יש לו ראש טוב. הוא אוהב ללמוד גמרא. אתם יודעים שבסינגפור לומדים גמרא. יש משלחת, באה משלחת מסינגפור לארץ, עברה בישיבות לחקור את חקר לימוד הגמרא, כי הם הגיעו למסקנה שזה אחד הלימודים שהכי מפתחים את המוח, ואת החשיבה האנליטית, וכו' וכו' וכו'. כן? אז מי שיש לו ראש ללימוד גמרא, הוא אבסורד, לומד. אבל הוא עם ארבעה דפים, הוא הזיע כמו משוגע, כדי להצליח לצלוח את הארבעה דפים. אז מי יותר ממי? אז ההוא, הראשון הוא בגדר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אתה לא למדת עם עצמך, למדת עם הכוחות שהוא נתן לך. והשני, זה שלא באמת. אז מי שמשתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בשביל עצמו, אז הוא יצא בגפו. כן? זה לא באמת, לא באמת שלו. ומה כן? ואם אמור יאמר העבד, העבד זה אנחנו, שבאנו לכאן לעולם הזה כדי לעבוד. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, וגם את אשתי זאת הנשמה, וגם את בניי אלה המעשים, לא יצא חופשי, אני לא רוצה דברים בחינם, אני לא רוצה דברים בקלות, אני רוצה מה? לעבוד. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. כל החיים עובד. לא רוצה מתנת חינם אחת. הגאון מבילנה, הגיעו אליו מלאכים שרצו לגלות לו סודות התורה. הוא גירש אותם. ככה מביא תלמידו רב חיים מוולוז'ין. אני לא רוצה, אני רוצה בעמל תורה. ועבדו לעולם. רבי נתן ברסלב אומר, אדם ישראל צריך להגיע לגיל 120 עם החרב ביד. עד השנייה האחרונה ממשיך להיאבק ולהילחם. לעלות מדרגה למדרגה. לא, אף פעם לא לנוח על זרד, אף פעם להגיד זהו, אני כבר הגעתי כאן לאיזה... הרב עובדיה, עוד פעם, לא יודע, ככה, באים לי הרבה סיפורים ממנו. אז ראיתי פעם איזה סרטון שהוא ככה אומר, מגיל 80, כל יום שאדם מקבל זה מתנה, צריך לנצל כל יום. אז מגיל 80 הוא כנראה עשה לעצמו מנהג, הוא הוציא כמעט כל שנה ספר. הוא הוציא 13 ספרים ב-13 שנים האחרונות. כל שנה, בום, ספר. עובד, 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 עובד. אני אגיד, יאללה, אגיד 80, אני כבר. לנוח על זרע הדפנה, איזה לנוח? עובד, עד השנייה האחרונה. תסתכלו, חזון עובדיה האחרון שיצא אחרי שהוא נפטר. כתוב שם, כאן עמד קנה במקומו, והמחבר נסתלק לבית עולמו, ויום אמר והנמהר, יום ג' חשבן, תשע"ד. כאילו, משהו, כתב, 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 עד שהוא נכנס לבית חולים ונפטר. יכול לראות איפה הוא עצר, איפה נעצרה העבודה, לא היה רגע אחד של מנוחה. הרבי מלובביץ' זיה לא לקח לעצמו יום אחד של חופש, אחד, כל השנות הנשיאות שלו, יום אחד של חופשה לא לקח. תשל"ח הוא קיבל התקף לב, חמור מאוד, אז הרופאים אמרו לו שהוא צריך להוריד מהפעילות וכל זה. מה הייתה התגובה? הוא הוסיף, בדיוק, לא רק שהוא לא הוריד, אלא אמר עצמו הפוך, אם קיבלתי התקף לב, זה אומר אולי שחס חלילה אני כבר, אז צריך להספיק עוד דברים. אז הוא התחיל אז במבצעים, 10 המבצעים, והוא התחיל אז בחלוקת דולרים בימי ראשון. שהוא היה עומד שעות, לפעמים 8 שעות, 9 שעות, גם 10 שעות, כדי לחלק את הדולר לאנשים, דולר לצדקה, ואלפים, אלפים, אלפים עברו על פעם. אמרו לו, איך אתה לא מתעייף? יהודי, הוא התחיל את זה בתשל"ח, באיך את החלוקת דולרים הזאת, הוא אמר, איך אתה לא מתעייף? הוא אמר, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים. לא מתעייפים, התבר דיות של שעות, הוא קרא בין 90, 91. לא לקח. ועבדו לעולם. והוא גם טבע את זה מאחרים. ואני כל כך נהנה לקרוא איגרות קודש ששולחים לרבי, כל מיני אנשים שהם שבעי רצון מעצמם. אז הוא נכנס בהם חבל, אז הוא אומר, מה אתה מספר לי שאתה, מה זה הסביעות רצון הזאת? צריך להיות פי 2 ופי 3 ופי 5 וכאילו, ואם מישהו שולח לו איזה מכתב והוא לא מדווח לו, אומר, לפלא שלא דיווח לי על איזה פעילות שהוא עשה, על איזה, כאילו, לא אתה, כל הזמן הוא אומר, תתחילו לעבוד, תזיזו את עצמכם. בואו נראה רגע את הבאר מים חיים מבעל אישה הוא. הנשמה היא נקראת אישה, שעליה אמר הכתוב שערה כסותה ועונתה לא יגרע, כן? זה באמת המשך הפסוקים, אולי נקרא אותם. וכי אם קורא שלי ביתו לעמה לא תצא קצת העבדים, אז כאן האיש, זה עובר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מכר את ביתו זאת הנשמה לעמה. מסכנה הנשמה, לאן היא ירדה? לעולם הזה השפל החומרי, איפה שמו אותה? בבית כלא שקוראים לו גוף. והגוף, כל הזמן יש לו דרישות, הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, מסתירים לו, קר לו, חם לו. והנשמה היא רוצה דברים אחרים. היא ניזונת מדברים אחרים, היא ניזונת מרעיונות, מרוח, מאידיאלים, ממעשים טובים. והגוף, עוד פעם, הוא רעב, הוא צמא, חם לו, קר לו, כזה, כן. אז מסכנה היא בבית כלא. וכי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. עבד, הוא יוצא כמו שהוא בא. כל הסיבוב של הנשמה שירדה כאן לעולם הזה, זה כדי להרוויח איזה משהו. יש פה איזה טריק. נשמה בתוך בית כלא, אבל היא משתחררת ולוקחת איתה עוד כמה אסירים שהיא הבריחה. כן, היא יורדת כאן לתוך הגוף ומאירה דרך הגוף ומתקנת ומזככת גם אותו. אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו בה. אני אמר את זה ככה בקיצור, כן, הוא מדבר פה על המצב הכי הכי נורא. אם ראה בעיני אדוניה, אם יש, האדם הוא מסתכל על הנשמה בעין רעה, הוא מנסה לברוח ממנה, הוא מנסה לברוח מהזהות שלו, כן? הוא לא מוכן להיות מודע לייעוד שלו, לפחות לעם נוכרי לו ימשול למוכרה בבגדו בה, מה שנקרא למכור את נשמתו לשטן. יש אנשים שמוכרים את הנשמה שלהם, כלומר הופכים את המהות שלהם למהות שלילית. מאלה יש יצר הרע, הנשמה נסתרת, אבל יש כאלה שגם המהות שלהם מתקלקלת. אז הכתוב מזהיר מהדבר הזה, אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, ואם אחרת ייקח לו, שרק כסותה ועונתה לא יגרע, כן? בוא נראה מה אומר כאן הבאר מים חיים. אם בעל אישה הוא, אתם איתי? מעניין? אני שמח מאוד. אם בעל אישה הוא, הנשמה היא נקראת אישה. שעליה אמר הכתוב שערה כסותה ועונתה לא יגרע, שצריך האדם לתת מזון לנשמתו, מזון הרוחני, והוא על ידי התעסקות בתורה לשם השם באמת, לא אם בגרפו יבוא בגרפו יצא, אלא עבדו לעולם, לשם השם. שבזה הנשמה מרווה את צמאונה, במשת צמאה ותאבה להידבק בהשם אלוהיה המקור שורשה שנאצלה משם. ועל ידי התורה היא נדבקת ונקשרת עם אלוהיה בסוד הנפש היוצאת עם הדיבור, מבחינת מאמר הכתוב נפשי יצאה בדברו. כשאדם מדבר את דברי התורה זה המזון של הנשמה, גם הנפש יוצאת בדיבור ומתקשרת אל אלוהיה. שהבל פיו היוצא מן האדם בדיבורו הוא סוד נשמתו אשר בקרבו. וכשהוא מדבק ומקשר הבל זה אל אור התורה שהוא רצונו יתברך, הוא ורצונו אחד שנעלם בתורתו כנזכר למעלה. הרי נפשו נדבקת ומתייחדת עם השם בייחוד נפלא. בדיבור הזה, בסוד הידבקת רוחה ברוחה הנזכר בזוהר הקדוש. והכל כשהוא באימה ויראה ובכוונת אמת לשם זה. אז זה באמת. הוא המרווה והמשביע באמת את צמאון נפש האדם ורעבונה להשם, והוא מזון הנשמה. וזה שערה וכסותה, הוא על ידי התעסקות המצוות ברמח מצוות עשה בעשייה גופנית, שערה זה בשר. אז איך נוצרת הדבקות הזאת עם ריבונו של עולם? על ידי מצוות שקשורות לבשר. אב טיפוס למצוות האלו, מצוות תפילין. היא על הבשר ממש. חוקקת חקיקה בבשר. בחורף קשה להפשיל את השרבול. קר. קר כזה. יש כאלה מחפפים כזה. אני רוצה להגיד לך, יותר ידיים בקור, אני רוצה להגיד לכם שהיום בעם ישראל יש יותר אנשים עם סימנים על הידיים מאשר עם כיפה על הראש. אתם מבינים? מלא כאלה. כיף לראות. תסתכלו, תעשו פעם, עכשיו קשה בחורף, בקיץ. תלכו ברחוב, תסתכלו על הידיים של האנשים. בבוקר, גם בצהריים. על הראש, תלוי ראש של מי? כן. הידיים רואים את זה. מלא מלא אנשים יש להם את הפסים. של התפילין. מניח, אין כיפה, יש תפילין. זה גוף המצווה של ענייני בשר, אבל לא רק כל מצווה שקשורה לענייני הגוף, על ידי התעסקות במצוות ברמח מצוות עשה בעשייה גופנית, שהם כמו לבושים אל האדם, כמו עטיפת הציצית והתפילין, הנה הוא מזכיר את זה, ושאר כל המצוות הנעשים ברמח איברי הגוף מבחוץ. והמצווה הוא מלבוש להם, שמזה נעשה לבוש רוחני לנשמה. מסכנה, היא לא רוצה להגיע ערומה, רוצה להגיע לבושה. לרמח איברי היבש עשה גידי עליות לחלוקה דרבנן בעולם הנשמות בגן עדן, להתלבש בו בתחילת המתים לחיי העולם הבא כנודע, והיא כסותה לבדה. ועונתה, אז אמרנו זה שערה וכסותה, אלה מצוות שקשורות למה? מצוות שקשורות לגוף. לגוף, כן? מה זה עונתה? זה תפילה. אני רוצה להגיד פה שלוש מילים על לפני שנקרא בפנים. יש שלוש פעמים שבהם אנחנו, יש לנשמה, נקבעה לפגישה עם, עם המלך שלה. זה כנראה נותן לה את הכוח להמשיך לשרוד פה את החיים בעולם הזה, שהם די מסובכים בשבילה. אבל יש לה שלוש פעמים ביום שבהם יש לה איזה דיבור פנימי. כמובן שהגוף גם הוא מגיע לתפילה. והוא עסוק בצורה אינטנסיבית בלחרב לנשמה את המפגש הזה. כן? פשוט לחרב את המפגש הזה. או שהוא עוד פעם עייף, אז הוא כזה נרדם בתפילה, או שהוא רעב, או שהוא סקרן, או שהוא מסתובב, או שהוא קורא איזה אלון, או שהוא גומר את האלון הזה, אז הוא קורא עוד אלון, או ש... כן, כאילו... מעביר את הזמן בתפילה, מעביר את ה... או שהוא גומר לסדר את כל הסידורים שלו שיש לו בראש, סוגר פינות, מה שנקרא, סוגר פינות. עונתי התפילה, שאדם מתפלל שלוש פעמים ביום, שעונתה בזמנה קבוע ערב ובוקר בצהריים, והיא השפעת מוחין חדשים ואורות עליונות בכל יום ויום אליה כנודע. בשלושת הפעמים אלה הנשמה מתחברת אל הצינור שמשפיע עליה רצונות וכיוונים והתחלות. ואם האדם בעל אישה הוא, אם אנחנו מתייחסים אל הנשמה שלנו כמו שהאיש צריך להתייחס לאשתו, לתת לה שערה כסותה ועונתה, לתת את המצוות האלו, את מזון הנשמה, את הכסות, את עונת התפילה, לא לדלג עליה. וגם להגיע, לא לדפוק נפקדות בתפילה. מלא אנשים בתפילה דופקים נפקדות. כאילו הם נמצאים, אבל אתה רואה שהם, אם היה כזה, אפשר לצלם את המד נשמות, איפה, מד ריקו, איפה נמצאים האנשים. אפשר לראות שהרבה אנשים שמים את הגוף שלהם בבית הכנסת, וממריאים, תסין הרבה מקומות, כן? אם הוא עושה ככה, הנה בזה ויצאה אשתו אמו. שגם הנשמה הולכת אמו באופן שלא תצטרך עוד לבוא בגלגול לעולם השפל הזה. הוא חוזר למעלה, הלבוש של הנשמה בעולם הזה נשאר גם הלבוש שלה בעולם הבא, והיא לא צריכה לחזור לכאן לעוד סיבוב. רק אם עדיין היא לא מתוארה בזיכוך הראוי לה לפי מעשה האיש על אז ופקודתו, הנה היא מזדקכת שם בעונשים הראויים לה, עם קצת גיהנום ובשערו אנשים רוחניים שם, אבל העולם הזה שוב לא תיתן עיניו עליה, ולזה אומר הכתוב, איך זה היה? יצא חינם מן כסף, כלומר, היא לא חוזרת לכאן, לה, כן, אם לא... זה ממש פסוקים שצריך, אפשר, לקרוא אותם במבט אחר לגמרי. כן? מבט של עבודת הנפש הפנימית. על על העבד עברי הזה, על היצר הרע, ועל ועל האישה, ועל הנשמה, וכו' וכו'. הכותרת היא, ועבדו לעולם. אני רוצה להגיד עוד כמה משפטים בסיום השיעור על לא כל מה שתכננתי להגיד אולי, אבל לפחות דבר אחד מרכזי. על המילים אלו שרק סוטה ועונתה, אבל בפשט. עד עכשיו דיברנו עליהם נכון, כסוג של רמז, על היחס לנשמה. כעת אני רוצה לדבר על השערה קצותה, בעיקר על שערה בפשט, במערכת היחסים בין איש לאשתו. כן? במערכת היחסים בין איש לאשתו. התורה מצווה אותנו כאן שבעל צריך לתת לאישה את שערה, את קצותה ואת עונתה. מה זה שערה? אז הרמב"ן מעריך כאן ואומר ששערה זה קירוב בשר. תראו כאן בפסקה השנייה ברמב"ן, ואם יהיה פירוש שער כמו בשר כדברי המפרשים, נאמר כי על כל שער בשרו וכו' וכו', גם כן נפרש שערה לא יגרע שלא ימנע ממנו בשרה, כלומר הבשר הראוי לה, והוא בשר הבעל אשר הוא אימה לבשר אחד. ומכאן הוא מביא כאן את ההלכה, וכן אמרו חכמים, שלא ינהג במנהג פרסיים, שמשמשים את אותיהם בלבושיהם, וזה פירוש נכון. כן. אז בשר, כן, שערה זה קירוב בשר, או במילים שלנו, שאין חציצות ואין הפרדות בין איש לאשתו. או במילים אחרות, אין סודות. קשר אמיתי בין איש לאישה, הוא קשר שבו אין סודות אחד מהשני. אני לא מדבר עכשיו על מה עשיתי בגיל 15, לא מדובר על זה, מדובר מרגע שמתחתנים, מרגע החתונה ואילך, אין איים של הסתרות. כל מיני מערכות יחסים שאני לא מספר, לפעמים זה בגלל הסתם, אין דברים כאלו. יש קירוב בשר מלא. אין חציצה בכלל. וזה לא סתם שהתורה מצווה, זה נכון, אפשר להגיד, או נתק, סוטה. שערה זה קירוב בשר, זה איזה מין הוראה כזאת, שאיש ואישה הם עכשיו דבר אחד. ומה שמאפיין קשר זוגי זה ברית הנאמנות, שבה אין הסתרות. עכשיו, לפעמים זה משהו כזה שאתה, אני אתן לכם פה איזה עצה, כן? לפעמים זה משהו כמו, יספר, לא יספר, לא נעים לי. יש דברים כאלה, באה איזה גברת ואומרת למישהו, אומרת לאיזה מישהו מחמאה, לאדם נשוי, מחמאה. כל זה, כל מיני דברים כאלה. אתה אף פעם לא יודע אם זה מחמאה רגילה או שיש פה איזה... רוץ, ספר לאשתך. רוץ, תגיד, את שומעת? ככה וכך היה, ככה וכך זה. מה את אומרת? ברגע שמשתפים אחד את השני, אז אין סכנה. אבל ברגע שאומר, רגע, לא נעים לי, אמרה מחמאה, אולי אני אספר, אולי אשתית את... שם מתחילים כל הכיסים האלו הבעייתיים. התורה מצווה, כמו שיש לנו מערכת יחסים עם הנשמה עליה, בה פתחנו, יש כאן גם פשט. והפשט הוא, אנחנו רוצים לבנות מערכות יחסים שהן מערכות יחסים מלאות אמון. ותנאי בסיסי באמון זה שאין הסתרות. אין הסתרות. מגלים את הכל אחד לשני. עוזרים אחד לשני, שומרים אחד על השני. כן? לאן אתה הולך? לא, אני... אתה הולך? תספר. הזמינו אותי לאיזה מקום, אולי תבוא איתי, אולי. לפעמים יש כל מיני, במקומות עבודה, כל מיני כאלה, ערבי גיבוש וכל זה. אם זה שייך, אז תיקח את אשתך. אם זה לא שייך, אל תלך גם אתה. אשתו של אדם משמרתו. והשמירה היא קודם כל זה שמספרים ומדווחים אחד לשני. סתם, אני אומר את זה כי זו סוגיה שאני מרגיש שהיא סוגיה חשובה ובוערת, וחשובה מאוד. לא להסתיר, הפוך, לספר. הסיפור עצמו הוא זה שעוזר לנו ושומר עלינו. חוזר חזרה למה? יש גם כסותה ועונתה, אבל זה נדבר בהזדמנות אחרת. כל פנים, הקריאה כאן, גם של הזוהר וגם של הבאר מים חיים, וגם של עוד פרשנים רבים, בעצם מדברת על מערכות יחסים של עבודה בינינו, עבודה וכל ההקשרים בינינו לבין הנשמה, שירדה לכאן כסוג של איזה עמה עברייה, ועושה כאן סיבוב שלם בעולם הזה, לא כדי לצאת איך שהיא נכנסה, תודה רבה, אז למה היא באה לכאן? אלא כדי לצאת מכאן עם כל מיני רווחים. והרווחים הם תוצאה של הסכמת כל אחד ואחד מאיתנו, ועבדו לעולם. נסיים בסיפור. שנה אחת, כף העבירות ביום ראש השנה של עם ישראל, נטטה על כף הזכויות, והיחס וחלילה צריך להיגזר, גזירה לא טובה לעם ישראל. טוב, באים בית הדין, ורוצים לגזור את הדין, מסתכלים על השמאל, רואים, אופס, מישהו גנב את העבירות של עם ישראל. מישהו בא, גנב את העבירות. מיד יצאה בת קול מבית הדין, מי גנב את העבירות של עם ישראל שמיד יודע? אמר רב לוי יצחק ורדיצ'ב, אני גנבתי. טוב, אז עכשיו צריך לעשות את הדין. נתכנסו בית הדין ואמרו, רב לוי יצחק, כתוב בתורה, כן? איך כתוב כאן? מה? לא, אבל כתוב שאם הוא זה, כתוב ונמכר בגנבתו. אם יש לו כסף לשלם, אז מצוין. ואם אין לו, אז נמכר, הוא נמכר לעבד בגנבתו. אז רב לוי יצחק אומר, אין לי איך לשלם. אמרו, אז אם ככה אתה צריך להימחר. אמר, אני מסכים. יצאה בת קול ואמרה, רב לוי יצחק ורדיצ'ב נמכר לעבד עולם לקדוש ברוך הוא, כי הוא גנב את העבירות של ישראל. שנזכה להיות עבדי עולם, אמן ואמן. ברוכים תהיו.